ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. אחד הנושאים המעניינים בתחום הנדלן, אחד הפתרונות שאנחנו מכירים וזה הפך להיות שם נרדף לנדלן, זה נושא קבוצות הרכישה. אמנם קצת פחות שומעים על זה היום במגזר, תף שנשמע את זה, אבל זה הפך להיות אחד הפתרונות בעיקר לבעיות עלויות הדיור. שחיפשתי מי אני רוצה לדבר על זה, כדי להאיר את העיניים של כולם לגבי איך לעשות את זה נכון, מה נעשה בתחום, לא היססתי ופניתי לחברי היקר יעקב רייניץ. יעקב רייניץ, שנושא בכמה כובעים, הוא קודם כל עיתונאי במודיע, הוא מלווה קבוצות רכישה, כמו שהוא תכף יספר לנו, מומחה בתחום, ואני חושב שזו זכות גדולה שהזמנת אותי פה אליך, והיה חשוב לי וקיבלתי אותך ובאתי לפה, ואני אשמח מאוד יעקב אם תספר למאזינים שלנו, לפני שניכנס לעובי הקורה, מי זה יעקב רייניץ?
טוב, קודם כל שלום וברכה צחי ידידי. קצת התקלת אותי, שאני צריך לדבר על עצמי. לא כל כך רגיל לזה. אין בקצרה, אני כבר יותר מעשור מסקר בעמודי תחום הנדלן. שם גם התוודדתי לתחום של המצוקה בקבוצת הרכישה, בעיקר במגזר החרדי, אבל לא רק. ובשנים האחרונות גם נכנסתי במקביל לעזור לקבוצות בתחום המימון, בדברים אחרים, וככה צברתי הרבה מאוד ניסיון וידע בכל מה שקשור לנדלן ובקבוצות רכישה בפרט.
יפה. א', אני יכול להחמיא לך ואתה יודע שאני רואה דברים שאתה כותב ואני תמיד מגיב על זה. אני נהנה לראות כתיבה בטעם ובהגינות ובחוכמה. אבל היום אנחנו נתרכז, יעקב, נתרכז בנושא של קבוצות הרכישה. ואני אשמח אם תיתן לנו בשתי מילים, כאן גם, כהקדמה, מה הניסיון שלך עם קבוצות רכישה? מה הקשר שלך לקבוצות הרכישה? בגלל שיש לך באמת, יש לך את זה, גם הנקודה של כתב שאתה מסתכל על זה, אבל יש לך גם פעילות אישית שאתה עושה כמלווה.
טוב, בוא נתחיל בעצם מהעובדה שבמגזר החרדי, עד שהגיע המחיר למשתכן ב-2015, הדברים הכי, הפרויקטים, אני אקרא לזה, שהיו במגזר הכי חזקים, היו קבוצות הרכישה. זה היה בבית
שם. זה בלט מאוד במגזר
החרדי. חד משמעית, זה גם במגזר החרדי וגם במגזר הכללי. במגזר הכללי אנחנו ראינו פרויקטים מבוססים גם כן, האחים חג'אט שהם יזמים אבל גם בנו בקבוצות רכישה. ראינו אחד הקרקעות הכי יקרות בתל אביב, זה היה שנמכר אז במעל מיליארד שקל, במעל מיליארד שקל נמכר קרקע שגם שם היזם נראה לי היה מוטי פלד, שזכה בזה, הוא היה בחריש, אבל הוא זכה בתל אביב, פח לרגע השם הזה של הקרקע. אבל זה ברשות השידור אולי. קיצור, אחד הקרקעות הכי יקרות שזה גם בקבוצת רכישה, אגב שם זה הסתבר, הוא כבר עבר בעלויות, והמחיר כמובן התייקר, נגיע לזה גם בהמשך. אבל אני רוצה להתמקד בעיקר במגזר החרדי. זאת אומרת ששם זה היה הכלי הכי נפוץ, ועדיין אנחנו מדברים איתך ב-2021, עדיין יש לנו קבוצות שתקועות ולא התקדמו, יש לנו קבוצות שהתקדמו, ולמרות שנכון שהמחיר למשתכן נטרל את הקבוצות הרכישה, כי כשהמדינה מוציאה מכרז, מוציאה היום מכרזים רק במחיר למשתכן, קבוצות לא יכולות להתמודד שם, כי יזם מתמודד והוא בעצם נרשמים להגרלה וכך זוכים.
קבוצה זה סוג של יזם.
כן, אבל לא, זה שני דברים נפרדים. עוד כאן נגיע לזה. כיום אין מצב של קבוצת רכישה במסגרת מכרזי מינהל. אם יש משהו שאנחנו יכולים עדיין לראות, זה קרקעות פרטיות. אני רק אתן דוגמה. קרקע פרטית בבני ברק, אחת הקרקעות האחרונות במרכז בני ברק, מתחם בנדיקט. למי שמכיר, זה מרחק הליכה של 30 שניות מאיצקוביץ', של אחד הקרקעות.
איצקוביץ', למי שלא יודע, זה הבית כנסת המרכזי של שיש שם תפילות ברצף, כן, שמעניינים.
24 שעות ביממה, וזה גם מגד סביבות, כל, כל, כל החנויות מסביב, זאת אומרת, ברדיו של החצי קילומטר, מאוד מאוד מבוקשות, רק בגלל הקרבה ליצקוביץ'.
ברור.
ויש שם את המתחם האחרון, שזה זו קרקע ירושה, שהייתה תקועה הרבה מאוד שנים. בסופו של דבר היה מכרז אצל הכונס נכסים, וקבוצה דחישה זכתה בזה. זאת אומרת, שאם אנחנו מדברים היום, אז קבוצות דחישה יתכנו רק, לא רק, אבל כמעט, בקרקעות פרטיות. בקרקע מנה אנחנו כיום רואים פחות. עכשיו, אני אגש לעצם העניין, מה בעצם היתרונות ומה החסרונות בקבוצת רכישה?
כן.
היתרונות מבחינת המגזר זה הקטע הקהילתי. כשבא מישהו ורוצה לקהילה שלו לבנות פרויקט, אז אם זה באמצעות, בוא ניקח את הדוגמה של היום שמחיר למשתכן. בא קבלן, זכה בקרקע, נרשים אצלו, כל הזכאים נרשמים בהגרלה, ויש מספרים. זוכים לפי הסדר. קהילה, זה תוקע אותה. למה? כי היא רוצה שהקהילה שלה, שהחברים בקהילה יקנו דירות שמה. אין לה שליטה במחיר למשתכן.
בוא נסביר, הרי מאזינים לנו לא רק חרדים, מאזינים לנו גם הציבור הכללי. אני חושב שהציבור הכללי לא מודע לקהילתיות של הציבור החרדי. הצורך שבמגורים, אחד ליד השני, באותה חסידות או מאותו חינוך, אנשים שרוצים לגור, בגלל זה הצפיפות היא מאוד גדולה, ואין עם זה בעיה במגזר החרדי, אז בואו, שאני רוצה שאנשים שיבינו את זה.
אז בואו, נתקח דוגמה, חסידות, אוקיי? חסידות מסוימת בלי שמות, היא רוצה, יש לה כיום ברשימות שלהם 400 משפחות, שאין להם יחידות דיור, אין להם דירות בכלל. עכשיו הם אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לדאוג להם. לצורך העניין, הכי נוח להם זה קבוצה רכישה. קנו קרקע. בקרקע הם, כל מי שרוצה בחסידות, נרשם. וזהו, יש להם 400 משפחות, קריאה חסידית חדשה, כשהם שולטים על הנרשמים, הם שולטים על הכל. אם זה יזם, אז הוא מוכר לכל אחד. במחיר למשתכן בכלל, זה סיפור של שאין לך שום שליטה. זאת אומרת, יכול כל אחד להירשם, כל מי שהוא מחוסר דיור, ואנחנו רואים את זה בבית שמש.
20% לא רק מחוסרי דיור.
מחיר למשתכן רק מחוסר
דיור. לא, מחיר למשתכן, בקבוצות אחרות.
כן, דבר זה מחיר למשתכן. לדוגמה, בבית שמש, אנחנו רואים את זה ברמת בית שמש ד', אזור חרדי, שגם במכרזים, כל הזמן מופיע הדגש החרדי, 20% שבאים לבחור דירות, הם לא חרדים. בבני ברק, פה, אנחנו רואים לך ממול, באם המושבות.
אנחנו באזור של בסר,
בבני ברק, בדיוק, באזור המשרדים.
פה, שאנשים
כן,
יבינו.
בדיוק, כן, אנחנו נמצאים פה באזור המשרדים של בסר בבני ברק, מעבר לכביש, אם המושבות, יש 1,400 יחידות דיור במחיר למשתכן, יש לפחות 20% חילונים, שנרשמו וזכו בדירה בבני ברק. הם יבואו לגור פה? לא. אבל עצם הדבר, זה רק מראה לנו שמחיר למשתכן, אין לנו את השליטה על הזהות התושבים שיבואו לגור פה. ולכן,
בוא נגיד שהוספת לי, אתה יודע שאני מדבר הרבה נגד הדיור למשתכן, אתה יודע את זה. הוספת עוד נדבך.
כן, כן.
אבל, ובאמת אין בו היגיון בהרבה מאוד מהמקרים, אבל ברוך השם שהפרויקט הזה קצת אחרינו, בוא נתמקד בקבוצות רכישה. חייבים לציין, יעקב, שיש עוד מרכיב במחיר למשתכן, בקבוצות רכישה, זה הזמינות של כמות הדירות או דברים שאיפה שיגור החרדים, הרי אין מספיק דירות שחרדים יכולים לגור, ובית העלויות של הנכסים, ואני חושב שהקבוצות רכישה זה מעבר לקהילתיות, זה גם אחד הפתרונות שמנגשים להם או מנגישים להם את את הדירות.
כן, כשהנושא של קבוצות הרכישה נכנס חזק במגזר, אז מעבר לשסבט את הקטע של הקהילתיות, היה נושא המחיר. ברמת העיקרון, זה אמור, אוקיי, אני מדגיש, אמור להיות יותר זול. ולמה? אני אסביר. כשיזם מגיע ובא לבנק, אני רוצה מימון לפרויקט, אוקיי? הוא מביא הון עצמי, אומר, אני רוצה מימון לפרויקט. הדבר הראשון שהבנק דורש, ובלי זה אי אפשר להתקדם, הוא רוצה לראות שהפרויקט הזה בדוח אפס, יש בו רווחיות של לפחות 20%. נגיד שאם 15%, 16%, הבנק איכשהו, על פחות מזה אין מה לדבר בכלל, אוקיי? זה אנחנו יודעים מראש. זאת אומרת שהדירה, אנחנו מדברים מה המחיר הדירה, מה המחיר הנכס, תוסיף על זה 15-20%, 25% גם. בקבוצות רכישה, על הנייר, שוב פעם, על הנייר, זה אמור להיות יותר זו, למה? כי היזם שמאגד את כל הקבוצה וכל זה, חברות הניהול נקרא לזה, בסדר?
החברה המארגנת, היזמית.
החברה המארגנת, כן. אנחנו נקרא לזה חברת ניהול כדי שזה. הם אמורים להרוויח, ככה מקובל בשוק, בין 6-8%. 6 זה סביר, פחות מכך מי שלוקח, בדרך כלל זה מי שלא מקצוע, שתוקע מחירים ולא מבין בזה, עד 8% משווי הפרויקט. זה בעצם, אז אוקיי, אז אתה רואה, יש
זה פה... מה שנקרא cost plus.
כן,
הם, בדיוק. הם לוקחים את הקוסט, את העלות, הם מעמיסים על זה את ה6-8%, וזה בעצם הרווח שלהם כמארגנים.
כמארגנים.
הם לא היזמים.
יפה, עוד דקה נגיע, עוד דקה נגיע גם לזה, למה זה עובד ככה. אז על הנייר זה אמור להיות יותר זול.
זה.
בפועל, אין קשר בין הדברים. זאת אומרת, ברוב המקרים, קבוצות הרכישה, לא היה שום קשר בין המחיר שפורסם לצורך העניין המחיר ההתחלתי, למה שבפועל שילמו בשורה האחרונה. וזה קרה בעיקר בגלל שניהול לא נכון שמצד מארגני הקבוצות, ולכן אנחנו גם התחלנו לראות פחות ופחות אנשים קונים בקבוצות, אנשים נתקעו להרבה מאוד שנים בגלל ניהול לא נכון, יזמים שנכנסו לשוק הזה, וכן, כשיש ניהול לא נכון והכל, הדבר היחיד שבפועל פיצה את הרוכשים, היה עליית המחירים. זאת אומרת, מ-2010-2009, אנחנו רואים עליית מחירים דרסטית בכל השוק. אז גם אם הבטיחו, נגיד, בואו נפוס את זה במספרים מעוגלים, אמרו, תקנה דירה, הדירה תעלה רק 600 אלף שקל. בסדר? בבית שמש, מדבר איתך, לפני 10 שנים. בפועל, גם כששילמת על זה 1.3 בסופו של דבר, אחרי עשור של עיכובים, זה עדיין יותר זול, כי הדירה הזו בשוק, 4 חדרים, עולה 1.5, 1.6. זאת אומרת, עליית המחירים פיצתה על הניהול הכושל.
אתה יודע, אני רוצה להגיד לך שאני מדבר על זה, על נושא הקבוצות רכישה, ובשביל זה מאוד חשוב לי שאנשים ישימו לב, בעצם גם אתה, המטרה שלך, אנחנו לא באים לבטל את נושא של זה, אנחנו באים שזה יקרה נכון. אתה יודע, אחד הדברים שאני מדבר בבנייה, ואני יזם, אתה יודע שאני גם בניתי, ואני גם עתיד לבנות, יש לי גישה של 90% זמן תכנון ו10% זמן ביצוע. הבעיה בקבוצות הרכישה, שבאים ועושים את הכל מהר, ומבטיחים הבטחות, אנחנו ראינו את הסיפורים שתף נזכיר אותם, שהבטיחו עלייה של קומות, שהבטיחו כל מיני דברים, שחשבו שיקבלו, אין ביטחון. אין ביטחון. ושאין ביטחון, או שפתאום מבטרים כמו שהיה, תכננו בלי קומות חנייה, וחשבו שיבטלו את זה. ברגע שהתוכנית לא סגורה מראש, מישהו צריך לשלם את זה. והבעיה של האנשים שרצים לעשות את זה, אין את הכלים לבדוק את זה, ואנשים הולכים בשיטת הסמוך.
נגעת בנקודה מאוד נכונה, ובוא עכשיו, רק כדי שנבין את זה, בוא נתפס דוגמה. נניח, ולפני 2015 יצא, המדינה מוציאה מכרז לבניית 100 יחידות דיור בריכוז חרדי. עכשיו, למכרז הזה ניגשים שני אנשים. אחד, יזם, שרוצה לבנות, שהוא בא לבד, הוא בונה את זה עם מימון בנקאי, מביא הון עצמי, הוא בונה תוכניות, לוקח אדריכלים, לוקח יועצים, ורק אחרי שהוא מגיע לשלב היתרים, הוא יוצא לשיווק. זה אחד. לעומת זאת, בא מישהו עם קבוצה אדריכלית, הוא לא שם שקל, לא מסכן שקל של עצמו, פרסם הודעה בעיתון, מתארגנת קבוצה, כל מי שרוצה יכול לבוא להירשם. אנשים באים נרשמים, שמים דמי הרשמה, ומקווים לזכות במכרז. עכשיו, מה ההבדל ביניהם? אני אגיד לך מה ההבדל. היזם צריך לשים מהכיס שלו, לצורך העניין נגיד, 10-15 מיליון שקל. הוא צריך לשים לפחות 15% עון עצמי, אולי קצת פחות, כי הבנק יתן לו בעתיד. אבל הוא צריך להביא כמה מיליוני שקלים מהכיס שלו. הוא כבר מסכן פה משהו, הוא הביא כסף מהבנק.
בשלב של הרכישה של הקרקע, של הקרקע. אתה יודע, יש מימון, יכול לבקש ממנו עד 50%.
יפה, יפה. עכשיו, הוא ברגע שהוא קנה את הקרקע, הוא מתחיל להיכנס ללופ, להביא מהבנק או מכל גוף מימון אחר, להביא כסף. עכשיו, הבנק נותן כסף, הוא בודק את היזם, הוא בודק מה שווי הקרקע, הוא בודק מה ההיתכנות פה, הוא בודק הכל. זאת אומרת, העסק פה הוא מבוסס והוא רציני. היזם, בגלל שהוציא כסף מהכיס, ולקח הלוואה בנקאית שהריבית שלה יחסית גבוהה בשלב הזה, הוא מתחיל לרוץ עם התוכניות במהירות.
כן, אין לו את הלוקסוס להתחיל למתוח ולתכנן.
שום דבר לא, כל חודש, כי כל חודש שעובר, שעון הריבית מתקתק, הכסף שהוא שם במבק, מתיים תקוע, הוא מתחיל לראות משהו חזרה, כשהוא לקראת היתרים, מתחיל למכור במחירת פריסל 10-15% מהדירות.
גם אז, אם הוא בפרויקט סגור, הבנק לא ישחרר לו כסף, עד שהוא יגיע למכסה מסוימת, נכון. משהו נותן לו ערבויות.
כן, בדיוק.
היזם נמצא בתוך מלכודת זכוכית כזאת,
יפה,
ששומרת עליו.
ששומרת על היזם, ושומרת יותר מכך על הלקוחות שלו.
יש ערבויות חוק מחר,
יש
חוקים.
יפה, זאת אומרת, בא לקוח וקנה מיזם.
יש גם דרך אגב את ערבויות חוק המכר, נכון. שהן עולות המון כסף.
זה עלות אגב שבדרך כלל היזם מגלגל את זה על
הרוכש. אז אמרתי, אבל זה מוסיף לערך הדירה.
כן, בדיוק. זאת אומרת, שבא מישהו וחותם חוזה עם קבלן, היזם רושם לו, בעוד 30 חודש, אני מתחייב למצוא לך את הדירה, יעברו 3 חודשים באיחור, אני מתחיל לשלם שכירות. זאת אומרת, העסק פה מוגן, העסק פה מסודר. וקבוצת רכישה זה עובד אחרת לגמרי. בקבוצת רכישה, בא יזם, שהרגע איכשהו נפל בין שתי עבודות, לא הצליח משהו, הוא רואה מכרז, אומר, וואלה, אני ניגש לזה. ולמה הוא ניגש לזה בכזה שמחה? כי הוא לא צריך שום ניסיון. כלום. אפס. מודעה בעיתון, זה מה שהוא צריך. אנשים מגיעים, הוא מתחיל להגיד, כן, בואו, תירשמו, שימו זה, אני אמכור לכם, אני אתן לכם. הוא לא מסכן את עצמו, כי ברגע שהוא זכה בקרקע...
הסיכון היחידי זה שהוא לוקח אדריכלים, שעושים לו איזה סקיצה ראשונית, עושים לו תוכנית, עושים לו הדמיות, ואנחנו יודעים מניסיון, ואני יש לי ניסיון כיזם, לך יש ניסיון כמלווה, שהרבה פעמים התוכנית הראשונית שהגשת לא דומה לתוכנית שמאושרת, עם כל המהלכים שצריכים להוסיף.
רגע, אתה כבר הלכת קדימה, צחי, שנייה. מאיפה הוא משלם את הכסף של היועצים? מהכסף שלו? לא. יש פה 100 איש, שכל אחד שם פה, לצורך העניין, בוא נגיד בשלב הראשוני, 40% משווי הקרקע, כי זה מה שצריך לשלם למנהל או למוכר הפרטי, זה לא משנה למי. את כל הכסף של הקרקע, הרוכשים שמו. את כל הכסף שלו יעצים, זה כלול בתוכו, הרוכשים שמים. הוא לא שם כלום. הוא בסך הכל מארגן שבא ולוקח את ה-8% שלו, ואין לו ניסיון. עכשיו, מה קורה כש...
גם אם הוא לוקח אופציה, הוא לוקח, מממן מישהו שייתן לו זכות קדימה בדירות, הוא נותן לו כאילו קדימות בקבוצה, שיהיה לו זכות ראשונה לבחור ויקבל הנחה.
בדיוק. זאת אומרת, הוא ימצא את כל הדרכים להביא כסף, אבל לא מהכיס. אז אני אוהב תמיד לתת את הדוגמה הזו, שאתה יכול לקדם, בוא נגיד, הפרויקט מתחיל להתקדם והכל, ואז אומר לך היועץ, שאתה צריך אותה, צריך פה 14 יועצים בכל פרויקט, אנחנו מכירים, אתה יודע, מיועץ נוף, חשמל, כיבוי, הכל. אחד היועצים שזה מעכב את העסק, אומר, תשמע, אני הייתי בשבוע לחוץ, אני צריך לטוס במוצאי שבת, יום שישי, בשעה 10:30 בבוקר, יש לי בשבילך שעתיים, בוא נסגור את הפינה, אתה תגיע אליי, אני סוגר את הפינה ונתקדם. אם מדובר ביזם, שהכסף שלו כזכור, תקוע בבנק, הבנק לא ישחרר אותו, הוא יגיע ביום שישי, שזה לא יום עבודה, בשעה 10:30.
איזה 10? ב-8 הוא יעמוד ליד המשרד שלו.
יפה, הוא יגיע ויסגור את זה. כשמדובר ביזם של קבוצת רכישה, וואלה, מה, רגע, מה, יום שישי? מה קרה? רגע, אבל היועץ אומר, תשמע, אני אתקע אותך כי אני נוסע לחודש לחול. זה לחודש.
תחזור, נעשה.
כי מה לוחץ אותו? לא לוחץ אותו כלום. הוא לא לחוץ בכלל. הוא לא לחוץ. הכל טוב. הרוכשים יחכו עוד חודש. אתה יודע מה המשמעות שהרוכשים מחכים עוד חודש? עוד 3,000 שקל, שכירות. זאת אומרת, באדם קנה דירה. וכרגע הוא גר בשכירות באיזשהו חור. אז עוד 3,000 שקל על חשבון הלקוח. מה זה מעניין אותו? עכשיו, זה, אני מדגיש, כשמדובר ביזמים...
מה שלא כואב בכיס לא ממריץ.
בדיוק. את ה-8% שלו, הוא יקבל, הוא כבר קיבל חלק בתשלום הראשון. עכשיו, זה כשמדובר באנשים לא מקצועיים. כשמדובר באנשים מקצועיים, אנחנו נגיד בזה עוד מעט, זה שונה לגמרי, ויש דוגמאות מקבוצות רכישה שהקדימו יזמים. כשיש ניסיון. כשאין ניסיון, שהשם ישמור מה קורה שם, ולכן במגזר החרדי ראינו כל כך הרבה קבוצות רכישה שנתקעו, כי לא היה ניסיון. אני אתן דוגמה גם כן, שלא תמיד זה ניסיון. בוא צחי, אני אתן. אחי שמח, בא ועד הדיור השביעי ב-2008. למה קוראים זה ועד הדיור השביעי? כי זה היה בשנת השמיטה. זאת אומרת, אני מדבר איתך, 2008, אנחנו היום ב-2021, גלגל ככה 13 שנה אחורנית, כן, אנחנו גלגלים את זה.
כבר הספקנו עוד שמיטה מאז.
בדיוק, אנחנו כבר לקראת שמיטה, לא רק שמיטה אחת.
לא, אנחנו כבר לקראת השמיטה הבאה.
שמיטה הבאה. אגב, האכלוס הראשוני התחיל לפני שנה בערך, שנה וחצי. מה תקע את הכי שמח? אתה יודע מה תקע? הדבר המרכזי, היו שם הרבה תקיעות, לא ניכנס כרגע בשלב הזה. הדבר המרכזי שתקע את העסק, זה היה דרישה של משרד השיכון לבנות מחלף, זאת אומרת, כחלק מלתת היתר ל היתרי בנייה, צריך לבנות מחלף של בעלות של 360 מיליון שקל, ולמה לבנות מחלף? פשוט מאוד. הולכים לגור פה 3,600 משפחות לפני פיצולי דירות, שכנהוג אצל זה
המגזר החרדי. כן.
3,600 משפחות, זה אומר כל בוקר, אנחנו הולכים לראות תנועה יוצאת מהמקום, אוקיי, זה לעבודה, לכוללים, לא משנה לאיפה, ובתשתיות שקיימות כיום, שזה נתיב אחד למי שמכיר שם, אין סיכוי.
כביש 40.
יפה, זאת אומרת שהמחלף שחבר את זה לכביש 40, זה דרישה הגיונית ונורמלית, והעלות היא 360 מיליון שקל. כמובן שאם אנחנו צריכים לממן את זה, מי ממן את זה בקבוצת רכישה? הרוכשים. ופה התחיל בלגן, מה, זה מחיר שהדירה יעלה, וכל זה וזה וזה, וקיצור זה נתקע. עד שבמשרד השיכון היה את השר אטיאס, הוא ביטל את הדבר הזה, את הדרישה למחלף, אגב, לדעתי זה התקע את הרוכשים שם, אבל לא משנה.
זה באוחריהם.
יפה. אבל, אגב,
זה... אנחנו יודעים את זה פה, משני מטר מאיתנו ברמת גן, מה התמה עשתה לעיר רמת גן.
זו דוגמה אחת, אגב. יש אין ספור דוגמאות כשמדובר בקבוצות רכישה, יש את כל הזמן שבעולם, ואם רוצים עכשיו להוציא שבס, מוציאים את זה, זה כאלה בסוף, הרי הדייר, הרוכש בקצה, שלם פחות, אין בעיה. אבל מה המחיר? מה המחיר? יזם, כשהוא בא להוציא עכשיו שבס, כן? הוא בודק, אם אני עכשיו צריך לקחת 5 שנים מהקרקע הזו, הוא לא יוציא שבס. אם אני צריך לקחת רק שנה, הוא יוציא, 1.5 שנה הוא יוציא. בקבוצת רכישה, הכל עובד רגע, אז נחכה עוד כמה שנים, תשלמו פחות, מה זה לשלם פחות? בינתיים, הסחירות שתשלם, המחיר שיעלה, הכל נגמר.
אתה נוגע פה רק בפן אחד של העיכובים, איפה הפן של העלויות הנוספות, איפה הפן שאנשים משלמים?
הפן, הנה אתה נוגע, יש פה פן נוסף, שאנחנו נרחיב על זה עוד מעט, זה הפן המימוני. כשיזם מגיע, הוא שם כסף הון עצמי, והבנק נותן לו את היתרה, הבנק דורש ממנו אחר כך, תשמע, אנחנו רוצים לראות מכירת פריסל של 10-15%, לפני 30% הבנק לא ישחרר לו כסף, יש פה משהו מאוד מסודר, ועכשיו כשמתחילים לקחת את הכסף, הבנק נותן משכנתאות לרוכשים, הכל תקין, למה כי יש פה ערבות חוק מחר, הבנק שולט על כל הסיפור פה, אם הקבלן נתקע באמצע, הבנק נכנס במקומו, הכל בסדר, הבנק לא מפחד על הכסף שלו. בקבוצות רכישה...
ומאז חפצי בה, הכל מוגן.
יפה. בקבוצות רכישה, אנחנו בעידן שלפני חפצי בה. למה? כי מה זה קבוצת רכישה? שאנשים יפנימו את זה, ופה אני מגיע לנקודה. קבוצת רכישה זה קבוצה של אנשים, 10, 15, 20, 100, 400, לא משנה כמה יש, הם כולם יזמים. יש פה 100 יזמים קטנים...
אני חושב שהיית צריך לצעוק את זה, באותו קול שצעקת קודם, שאנשים יתעוררו. הם צריכים להבין שזה אנשים שהם בעצם לוקחים אחריות על עצמם.
בדיוק, הם חושבים בטעות שהיזם הוא קבלן. לא, היזם הוא גורם מארגן. הוא דואג, הוא עושה את הכל.
הוא אפילו לא שייך לפרויקט, אין לו כלום.
אתם, כל אחד ואחד מחברי הקבוצה, כל אחד מכם הוא יזם קטן. עכשיו, מה קורה? בוא נגר, אני מתעקש בקטע המימוני, ששם אני עובד מאוד הרבה מול הרבה גופי מימון ומקריא את התחום. כדי להבין את זה, בוא ניקח את זה קבלן. הוא בא, מוכר דירה למישהו. יאללה, הוא חותם חוזה, מגיע לבנק, ברוב חגיגיות הרוכש. הבנק אומר, תשמע, בוא, אתה לא עובר משכנתא, לא יודע מה אתה רוצה, מה קנית הדירה. הוא הולך מעל היזם, מבטל את החוזה, הוא מרחם עליו, לא לוקח את הדמי ביטול, נגמר הסיפור. הבנייה ממשיכה להתקדם, היזם מחפש עכשיו קונה אחר. מה קורה בקבוצה דחישה, שכל אחד פה הוא יזם בפני עצמו? מגיעים לקחת כסף, מתגלים ש10% לא עוברים, פשוט לא עוברים. למה? הכנסות קטנות, חזרו להם צ'קים. אל תשאל, הם לא יקבלו משכנתא, לא בבנק ולא בשום מקום. כל...
וזה שהם לא היו צריכים לבדוק את עצמם בתחילת הפרויקט. אף אחד לא הלך ועשה על כל אחד מהרוכשים בדיקה, ממהרים להכניס כל אחד, לא בודקים יכולת כלכלית, לא בודקים התכנות, וזה הבעיה.
אני איתך יצא. אתה יודע מה צריך יותר מזה? בדקתי אותו. אבל אני בא לבנות אחרי 1.5 שנה, משהו השתנה פה, חזר לו צ'קים, אני לא יודע מה קרה לו בשנה האחרונה, הוא יצא לחלט, העבודה שלו נגמרה, אני לא יודע מה, בוא, אני במצב חדש, יזם מתקדם רגיל, בקבוצת רכישה, כל אחד שנתקע, תוקע את כל הקבוצה, שתבין, אם אחד לא עובר חיתום, הוא לא מתקדם. עכשיו, מה קורה לצורך העניין אם יש תקיעה פתאום? הקבלן עזב את המקום, הוא ברח, לא יודע מה, פשט הרגל, מי ממשיך הלאה? הכל מתחיל, זאת אומרת, הכל נעצר, הכל זה, לכן הבנקים מאוד 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 לא אהבו את קבוצות הרכישה, ואני מדבר לפני עשור הריביות שהבנקים הסכימו לתת לקבוצות רכישה, עמד על עמדו ספרתי, ריבית של שוק אפור.
שוק אפור.
שוק אפור. ולכן אנחנו לא ראינו הרבה קבוצות, הן היו תקועות, הבנקים תקעו אותם ללא רחמים. את המהפכה בתחום המימון אנחנו חייבים כן לתת לחברת אריה,
טריה.
טריה, כן.
אולי בוא תציג את טריה, בגלל שאתה מומחה לטריה.
כן, אני עובד איתם הרבה. חברת טריה היא חברת מימון חוץ-בנקאית, חברת P2P, שכמותה כמו...
תסביר.
חברת P2P אומרת ש... צורך העניין, בוא נגיד, אם ברובן יש לו עכשיו 100,000 שקל בכיס מיותרים. הוא מחפש איפה להשקיע את זה. הוא מגיע לבנק, סוגר את זה בבנק לשנה, לשנתיים, הוא יקבל 0.05, ריבית אפסית הוא יקבל על זה, כן? אבל הבנק מה עושה עם הכסף? לוקח את ה-100,000 שקל האלו, מלווה את זה ב-8-9%, בריבית לכל מטרה והכל, וחוגג על הכסף הזה. זאת אומרת, בן אדם בא שם כסף בבנק, הבנק...
בבנק הרגיל, לא בטריה.
בבנק רגיל, הבנק מעביר את הכסף הלאה, ואת כל הריבית, את כל החגיגה, הבנק עוזר לעצמו. קרנות ה-P2P עובדות, זה החוק נראה לעבר ב-2014, עובד ככה, בא אותו רובן עם 100,000 שקל, שם אותו בקרן P2P, אוקיי? הקרן הזו מלווה את הכסף הלאה, והיא אומרת, אוקיי, רגע, הבן אדם, אני מלווה את זה תמורת 7%, 5%, 6%, לפי דרגות סיכון, יש גם ב-4%, לא משנה, ויש גם ב-9%, תלוי ברמת הסיכון, בוא נגיד שזה נע בין 4-9%, היא נותנת את כל הריבית למלווה. רובן מקבל את כל הכסף. איפה הרווח שלהם? בעמלת פתיחת תיק בדרך כלל. בטיפול של ההלוואה.
למעשה, אם נהיה אמיתיים, זה חיקוי של הגמח רק עם ריבית.
בדיוק.
אז כן. בגמח גם זה כסף של החרדים,
כן.
ששמים בשביל העתיד, רק שם אין נשך, אין ריבית, ופה רק שכללו את זה, לקחו את הגמח והעתיקו אותו עם ריבית, ובעצם היזמים, כמו שאמרת, נהנים רק מהעמלות של כל הפעולה שנעשית שם, והריבית עוברת כן. מפרסן טו פרסן.
בדיוק, אגב, כל הקרנות יש להם יותר עסקה, הם עובדים בצורה מאוד בהנחתית. יותר
עסקה, למי שלא מבין, זה בעצם הזכות לעשות את זה עם הציבור החרדי, את אישור.
כן, שאפשר ללוות בריבית.
חרדי לא יכול לעשות את
יפה.
זה.
יפה. עכשיו, הם הגיעו וקלטו שיש כאן שוק ענק שהבנקים מתעללים בהם. התעללות, למה? כי אנחנו מכירים בציבור החרדי ש-99% אנשים, משפחות שלוקחות משכנתות, עומדות בהחזרת השלומים. חד משמעית. הדיפולטים הם מזריים, הם מזריים. זאת אומרת, אין כמעט מצב שלא מחזירים משכנתה. אז נכון, ההכנסות, לא הכל אנחנו רואים ולא הכל זה, והכנסות קטנות יותר, בסדר. צריך לדעת ללמוד את המגזר. וקרן טריה, כשהיא הגיעה, שם את המנכ״ל שחר פרליך, קלט את זה בזמן, והוא התחיל לשחרר כסף לקבוצות הרכישה בבית שמש, ששם מתחם גולובנציץ, נגיע לזה בהמשך, היה אחת הקבוצות שנתקעו להכי הרבה זמן. הוא בא שם כסף, הוא הבין את המגזר הנכון, ושחרר, הוא שם שם, אני לא טועה, 350 מיליון שקל, הטופס 4 האחרון היה שם לפני חודש.
אני חייב לי כאן להגיד שאנשים יבינו, ואני חושב שאמרתי את זה לא פעם, הרי אני הרבה מדבר על המגזר החרדי, שאני פעם, אתה יודע, פעם שאלתי, אני הרי עבדתי הרבה עם בנק הפועלים בכיכר השבת, וישבתי יום אחד עם המנהל ואמרתי לו, תגיד לי, אתם פועלים עם החרדים, אנחנו אף פעם לא יודעים איפה יש להם את הכסף, הרי גם אתה לא תדע להסביר לי את זה עכשיו, ובאים עם אישורים של רבנים, אז מה קורה? כמה המשכנתות חוזרות? והוא אמר לי, פחות מהמגזר הכללי, 96% עומדים במשכנתאות שלהם, שזה פנומנלי, וזה מדהים, וזה מדהים. אז מי שלא מבין את זה, שיבין את זה, שהציבור מאוד מאוד אחראי, והוא הופך עולמות, זאת אומרת, הוא לא ייתן למשכנתה לחזור.
חד משמעית, ואמר לפעם מנכ"ל של בנק מזרחי, אמר לי ככה, תראה, בציבור החרדי משלמים את המשכנתות רגיל, הרוב. אומר, מי שלא משלם, אנחנו, מה שנקרא, מתחילים לשלוח התראות וכל זה, ואז אנחנו רואים שהמשפחה והקהילה מתגייסת לעזור לו, ועסק חוזר כסדרו. ואם אנחנו קולטים שהמשפחה והקהילה לא מתגייסים, אנחנו מבינים שזה עוקץ ונפלנו, ורק שואלים את עצמנו, למה לא קלטנו את זה מראש? אבל אין מצב, משהו סטנדרטי במגזר שיתקע. נדיר, נדיר מאוד. ולכן, צריך לדעת לעבוד עם המגזר, וקרן טריה ידעה לעבוד נכון עם המגזר, והיא הפכה בזכות זה, בזכות המגזר החרדי, היא מלווה לעוד הרבה קבוצות, לא רק, אבל הקבוצות הרכישה החרדיות הביאו למצב שטריה מרכזת היום פעילות אדירה בכל הארץ בקבוצות הרכישה, והיא ראש בראש עם בנק מזרחי. זאת אומרת, במקום הראשון בליווי קבוצות הרכישה זה בנק מזרחי, שהוא מאוד גמיש כיום. אחר כך טריה ואחר כך כל הגופים והבנקים עומדים מאחוריהם. וזה שינוי של מהפכה שחייבים לציין אותה, כי לפני זה לא היה מצב. אני אתן לך דוגמה. יכול להיות מצב שבנק בא וישאר קבוצה, וכל עבר תקן, הגיעו לחיתום. אגב, שאנחנו מדברים על בנק, בדרך כלל זה הליך שיכול לקחת שנה. בקרנות חוץ בנקאיות זה לוקח בין חודש לחודש וחצי. זה גם כן, אתה יודע, יודעים לעבוד, ויותר מסודר ויותר מהר והכל. אבל הבנק ישאר את כולם. עכשיו קרה, פתאום חזר למישהו צ'ק שמה. כל הקבוצה עכשיו, הכל נעצר, הבנק מתחיל לבדוק, רוצה עוד ערבים, רוצה עוד... סיוט של החיים. נכון שהבנק נותן את הריבית, ריבית זולה. נגיד 4%, הוא יכול לתת את זה בשקרנות, נותנות את זה ב-7-8% במצטבר. אבל זה שאנחנו, זה שאנחנו הולכים עם בנק, התקעת הקבוצה לפחות בשנה. לפחות בזה. בזמן, והקרנות יודעות לתת את זה בתוך חודש, חודש וחצי. המשמעות היא הפער של, אמרת, שוב, 3,000 שקל שכירות בחודש, 3,500 שקל בחודש, זה לא שווה את זה. כי הבנקים גם יכולים ללכת איתך שנה, ואז להגיד לך אחרי שנה, צחי, היה נחמד, אז לא מתאים לנו. בקיצור, זה בקטע המימוני כיום.
אני חשוב לי, אתה יודע, אנחנו מתקדמים בפודקאסט, וחשוב לי שאנחנו קצת נפקח את העיניים לאנשים, איך זה מתנהל, בגלל שאנחנו יודעים שאחד הדברים שראינו בקבוצות ברמות, בכל מיני מקומות, שהיזמים, שהם כבר התחילו קצת לזייף, הציבור התארגן, הוועד, השתנה, שינו, עשו מלחמה על הוועדים, ואנחנו צריכים להבין שלוועד יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי, וחשוב לי מאוד ש... אני יודע שאני מדלג אותך, אבל אני רוצה שנגיע לדגשים האלה, אחרת אנחנו יכולים לדבר פה 10 שעות.
אבל הבית האמיתי, הבעלים האמיתיים, הם בקבוצת רכישה, חוקית, זה הוועד. מי זה הוועד? הוועד זה אנשים מתוך הקבוצה, שחברי הקבוצה בחרו בהם. נקח דוגמה שקבוצה של, קבוצת רכישה של 100 רוכשים, שיש פה מארגן נחמד והכל, שארגן את הכל, והוא זה שאמור לדאוג לבנייה, והכל הוא אמור לדאוג. בפועל, הקבוצה חוקית חייבת לבחור ועד, נראה לזה 6 או 7 חברים, בוחרים ועד, והוועד הוא זה שמקבל את כל ההחלטות. נגיד, היזם סגר עם קבלן, הוא צריך את האישור חתימה של הוועד. הוא סגר...
בוועד משתתף גם היזם?
לא, 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 לא. הוא מגיש את ההצעות לוועד. הוא מגיש, אוקיי, הנה, זה המכרזים שעשיתי, המכרז שעשיתי למי שיבנה את הביצוע של, את הביצוע של הפרויקט. יש לכם פה 3 הצעות, תגידו אתם עם מי ללכת.
איך נבנה הוועד? כמה אנשים יהיו בוועד ומה הכוח שלהם?
זה בבחירות. זאת אומרת, כל המאה מתאספים... לא, אבל
כמה אנשים? למשל, קבוצה של 100 איש.
לא, נראה לי בפועל בוועד בדרך כלל יש 5-6 אנשים, משהו כזה. לא, זה לא יותר מדי הרבה אנשים. זה כמו עמותה לצורך העניין, לא משנה. זה קבוצת אנשים שהם בפועל מנהלים את זה. יש יושב ראש ועד שהכוח אצלו יותר, ויש חברי ועד שהם לא דומיננטים בכלל, לא מעניין אותם. בדרך כלל יש 2 חברי ועד שהם הדומיננטים. ככה זה, בסוף זה מתנקז לשני חברי ועד שהם הדומיננטים. עכשיו, אני תמיד מצדיע, מצד אחד אני מצדיע מאוד לוועד, כי זה אנשים שעושים את זה בלי כסף, כאב ראש, מצד אחד יש להם את היזם, מצד אחד יש להם את הרוכשים, והם מתמסרים מאוד, וצריך להצדיע לוועד. אבל, לצד המילים הטובות לוועד, מי זה הוועד? בוא, יש פה 100 איש שקנו דירה. זאת אומרת, אברכי כוללים, אנשים שיש להם עסקים, אין להם ידע בנדלן. פתאום הוא צריך להחליט, לבחור יזם ביצוע בסכום של 7 מיליון שקל, הוא אמור להחליט. וואלה, מה, איזה ניסיון יש לו בזה? הוא לא מבין בזה. זאת אומרת, הם מתחילים ללמוד מאפס כל דבר. או כמה טעויות שעושים בדרך, כי הוועד בדרך כלל גם מנופח מרוב חשיבות עצמית. הוא בטוח שהיזם רוצה להפיל אותו, וזה קורה כשיש יזם לא מקצועי, אז די בצדק שזה התחוש, שזו התחושה של הוועד. ואז כל דבר נתקע. אני תמיד אוהב לספר סיפור שיסביר לנו מה זה ועד לא מקצועי. היה לפני 12 שנה, בקבוצת רכישה, בנק מזרחי. קבוצת רכישה בבית שמש שרצו לקבל את הליווי של בנק מזרחי. הבנק הסכים לתת להם ליווי, שזה בהחלט משהו מאוד, מאוד משמח ומאוד טוב, כי זה לא קרן חוץ בנקאית. וכשזה הגיע לתכלס, הבנק אמר להם, אתה יודע מה, אנחנו מתקדמים, הכל טוב ויפה, אבל יש לנו דרישה אחת, כדי שתוכלו לקבל את הליווי, אתם נדרשים לעבוד עם עורדין פלוני אלמוני שהוא מקובל עלינו. טוב, מה העלות של העורדין הזה? הם ביררו. העורדין לוקח על העבודה שלו בליווי הקבוצה, הוא לוקח 70,000 שקל. טוב, היזם אמרנו, יאללה, בואו נשלם את זה, נתקדם ונלך. עכשיו, מה זה 70 אלף שקל? זה 70 אלף שקל שכל הקבוצה תשלם את זה, כן? כל אחד, כמובן, בחלק היחסי. ואז הגיע הוועד, שני אברכים תמימים, חברים בוועד, אמרו, מה? ממתי משלמים 70 אלף שקל לעורך דין? קרה לך משהו? 70 אלף שקל? כזה סכום? אנחנו לא נמצא הרבה יותר זול. אמרו, תשמע, זה דרישה של הבנק, זה לא זה. לא מעניין אותנו, אנחנו לא נשלם, הבנק לא יכתיב לנו. אין בעיה, כל טוב. מזרחי אמר, כל טוב, הלך. הקבוצה נתקעה לשלוש וחצי שנים, כי הבנק כבר לא הסכים לתת, הקרנות היו בשעתו מאוד יקרות, הכל נתקע. שלוש וחצי שנים, עכשיו תעשה את החשבון. מדובר בקרוב ליותר מ-40 חודשים, כפול 3,500 שקל שכירות שהפסידו, בגלל שלא רצו שלם לעורך דין 70 אלף שקל. עכשיו תעשה את החשבון, זה היה קבוצה של מעל 100 איש, כמה זה 70 אלף שקל לחלק את זה לבין 100, בין 100 משפחות? כלום. סכום אפסי! אבל זה קורה כשיש ועד לא מקצועי. הוא צריך להוכיח, אני יודע לנהל, אני יודע לעשות, ותוקע את הדברים. ועד, זה, ועד לא מקצועי, זה אחד הדברים שתוקעות כל קבוצה, וזה נורא והיום. אני אומר לך, אני רואה את זה כל הזמן. כשיש ועד מקצועי, זה בסדר. כשיש ועד לא מקצועי, זה נורא והיום. עכשיו, כשיש מנהל קבוצה, מארגן קבוצה, מקצועי, הוועד סומך עליו, הוא רואה פעם אחרי פעם, תשמע, באדם הזה מקצוען, הוא מביא לנו, יזם, ביצוע, וואלה, הוא מביא את זה מסודר, הצעה 1, 2, 3, יתרונות חסרונות, יתרונות חסרונות, תחליט אותם מה, הם רואים שמדובר באדם שיודע לעבוד, שהוא איתם, שזורם איתם, והם לא תוקעים לו גלגלים, מקלות בגלגלים, אבל אם לא, מתחיל שם מאומה, חבל על הזמן. ועד, תגיד לי, מתי יש לו זמן? כשהוא יכול, באותו לילה, יש לו חתונה של אח שלו. כשהחבר ועד השני, יש לו בר מצווה של אחיין שלו. לא בוער לו, לא בוער לאף אחד.
ואצלכם, ברוך השם, חתונות ושמחות, ברוך השם.
לא, תפסת דוגמה. עכשיו, מה קוראים מלחמות אגו? מה, הוא? דוד יחליט? לא, יוסף יחליט. מי יחליט עליי? והם גם לא יודעים לקבל החלטות. יש להם את זה, הם מאוד הססנים, והם חוששים שאם יקרה משהו, הם יאשימו אותם, הם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, מה קורה? כדי להצדיק את עצמם, הם לפעמים יכולים לזכור עורך דין, מהנדס חיצוני, עוד עלויות, והוא כדי להצדיק את השכר של העורך דין, מתחיל לגלות בעיות ותוקע ועושה. יש גם פתאום, הם רואים עשרות מיליוני שקלים שמתחילים לזרום בפרויקט, כן? הם רוצים להפוך ליזמים בעצמם.
אני חייב לקחת אותך כאן למשהו שאני זוכר שזה היה באחד הפרויקטים, דווקא של החרדים. יש מצבים שבפרויקט נוצרים כל מיני עתודות של בנייה, כל מיני, אפשר להוסיף פתאום דירות, ואנחנו יודעים שבעצם אם עכשיו ידענו שיש 100 דירות, אז יש מביאים 100 אנשים, ופתאום אפשר לעשות עוד 5, 6, 10, 20 דירות, ואני יודע, היה את הסיפור ברמות, השאלה, איך מתמודדים עם מצבים כאלה? איך פותרים את זה? ואיך צריך לפעול? אני רוצה שאנחנו נבוא עם הבשורה.
זה ברור, כשאפשר לקבל תוספת, אם זה שבס כחלון, או כל תוספת שאפשר לקבל, זה אחד הדברים שקבוצות הרכישה חייבות לעשות הכל כדי שזה יקרה. למה? כי מדובר פה על 100 איש, שהם שימו סכום מקצה לקרקע ועל הבנייה. ברגע שמצטרפות עוד 20 משפחות, עוד 20 דירות מצטרפות פה, המחיר הקרקע יורד לכולם, המחיר הדירה יורד. זאת אומרת, המחויבות של היזם זה בעצם לעשות את זה. השאלה רק עניין של זמן ומקצועיות.
והבעיה שהיזמים מנסים לגייס את הדברים האלה לטובתם, כדי הם לזכות בעודפים האלה.
כן, שמה, מבחינת החוק וניהול, היזמים לא יכולים לעשות שום דבר פה. זאת אומרת, מה פה שלא יכולים לעשות שום דבר? הוא בכלל לא צד בסיפור.
כן, אומרת, אבל אנחנו יודעים ששתלו בני משפחה, שתלו קרובים.
בסדר, בוא נעשה מבחינה, הדבר היחיד שהם יכולים להרוויח חוקית, אנחנו דיברנו על 6-8% רווח, אם יש עוד 20 משפחות, הרווח שלו יהיה עוד. ולכן, מבחינת היזם, מדובר פה במשהו שצריך לעשות אותו לטובת הרוכשים, רק מה? אם זה הליך שימשך 5 שנים, הלו, תעצרו את זה, זה לא שווה. כי הסחירות ששלמו עוד 150 אלף שקל לא יצדיק את זה. עכשיו, אני רוצה כן להגיע, לנסות להגיע לסוג של מה כן, אוקיי. אמרנו מה לא, מה כן.
זו, אנחנו כבר בסוף, אז בואו עכשיו נגיד לאנשים
בדיוק.
מה צריך. בגלל שאנחנו לא רוצים שיחזרו מקרה ענבל אור וכאלה.
תבדקו, לפני שאתם הולכים לקנות דירה בקבוצת רכישה, תבדקו מי היזם. יש לו ניסיון או אין לו ניסיון. אם יש לו ניסיון ואתם מדברים עם חבר'ה שקנו אצל דירות והכל טוב, אתם יכולים ללכת על זה כיזם שיש לו ניסיון, זה בסדר גמור. ואני מדגיש, ניסיון בקבוצת רכישה, לא יזם שבנה בניינים ביזמות. צריך מיוחד לקבוצות רכישה, זה משהו אחד. מי זה חברת הניהול? יש לו ניסיון או אין לו ניסיון? אם יש לו ניסיון, זה בסדר. אם אתם שומעים מכל מיני רוכשים שנתקעו בחברת ניהול, אל תיקחו אותם. מי העורך דין של הקבוצה?
כמה ניסיון יש לו?
ניסיון ספציפית לרכישה, לקבוצות רכישה. עורך דין שניהל יזמות לא רלוונטי. זה צריך להיות דווקא בקבוצת רכישה, וזה גם נושא מיסוי והכל, שזה מאוד 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 קריטי בקטע הזה, ולכן צריך דגש מי העורך דין של הקבוצה הזו. ובסופו של דבר, בסופו של דבר, כן? זאת אומרת ככה, יזם תיקחו עם ניסיון. עדיף יזם שאתם דיברתם עם הרוכשים שהיו שם, שקנו את הדירות ואמרו, הוא בסדר, אז תרגיש יותר בטוחים, כן? כי אני מכיר מקרה בבית שמש, שבנה, אני אומר לך מראש, בנה את זה, קבוצה, התמודדו על הרבה מאוד מגרשים, יזמים, קבוצות רכישה, אבל אני מכיר את הבן אדם הזה, שיש לו קבוצת רכישה, היה לו ניסיון, הוא כבר בנה מאוד דירות קודם, הוא נתן את הדירות לפני היזמים, בשנתיים לפניהם, כשהיזם קשור לבנק והכל, הוא לא יכול להיכנס לדירות, אתה יודע למה? כי הפיתוח לא הושלם. משרד השיכון לא עמד בקצב שקבוצת הרכישה בנתה כל כך מהר, כי זה יזם עם ניסיון. וברור שעדיף, אתם שואלים אותי, עדיף לקנות מקבלן, זה עדיף, למה? כי אתה יותר רגוע, נכון? אתה משלם עוד 10% בדרך כלל, זה יותר יקר.
תעצור. אתה בסוף יודע כמה אתה משלם. אתה יודע, אתה אומר משלם יותר, אני מכיר מקרים, ואתה מכיר את זה יותר טוב, בגלל שאתה חי את המימון, ואנשים לא רואים שאני מצביע עם האצבע, בגלל שזה כואב לי. אנשים שחשבו בדיוק את התחום שאתה אמרת, שאמרו להם 600 ופתאום זה נהיה, אתה יודע מה? לא כפול 1,300,000, שזה נהיה עוד 800, שזה נהיה 900, שזה עלה, ואני מדבר פה, אתה מדבר על דירות של מיליון, אני יודע על קבוצות פה בתל אביב, שבן אדם בא ופתאום 300,000 דולר יותר, וזה סכומים שלפעמים אין לך. אתה יודע, שאני מלמד השקעות נדלן, שאני מלמד את הפרק של ההתארגנות, איך אתה מתארגן להשקעה, אני אומר איך אתה בונה את המרווחים ואת הכל ואת ההגנות, ושאני אומר איך לקחת את הפרויקט, אז אני אומר, וואלה, תיקחו, שאתם יכולים לקנות דירה יד שנייה, תיקחו בחשבון שאולי השמה ייתן פחות, ואולי אנחנו נצטרך עוד 10%. פה זה סכומים שלפעמים אנשים מתרסקים על זה.
אתה צודק.
אז אני אומר, צריכים לשים על זה, ואני כל הזמן, הרי המשפט שגם הוא שלך, קודם מעשה בהמון מחשבה תחילה והמון בדיקה תחילה.
לדבר אחד אני רוצה להגיד לסיום, גם קבוצה שהעסק היה תקוע שם שנים, והרוכשים כבר התיישרו והכל, הגיעו אליי קבוצות כאלו, וצריכים לתת להם פתרונות. זאת אומרת, יש פתרונות. בסופו של דבר, אין מצב שקבוצה תהיה תקועה בלי שיצליחו להביא לפתרון. יכול להיות שהפתרון יהיה קצת יקר, יכול להיות שהפתרון ייקח עוד כמה חודשים, אבל תדעו לכם, יש פתרונות. יש לכל דבר פתרונות. השוק היום הוא שוק מאוד תחרותי, הוא יצא מהבנקים בכלל, הוא כבר לא נמצא כמעט בבנקים. הבנקים מרגישים היום עבודים, הם מנסים להתמודד מול הקרנות, ולא מסוגלות לזה, כי באמת הם הרבה יותר כבדים בהתנהלות שלהם, יש להם, והקרנות הן הרבה יותר מהירות. יש לכל קבוצה, יש את הפתרון שאפשר למצוא לה, אל תתייאשו, אל תתייאשו. תקועים בקבוצה,
אז
יש פתרון.
אז אני רוצה להתחיל לסכם, שאנחנו באמת כבר בחריגת זמן, אבל אתה יודע, זה קשה, זה בדמנו, שנינו. ואתה יודע, אפשר היה לראות, אני שומע אותך, ואני רואה גם את הקפיצות בהקלטה. אני אומר, גם אם אתם קבוצת הרכישה, ואתם רואים את הצוות, תעטפו את עצמכם בבעלי מקצוע, אתם הולכים לחתום, אל תחסכו כסף, תיקחו עורך דין שיבדוק לכם. אל תשאלו אותי בדיעבד, כמו ששאל אותי מישהו אחרי שהוא נפל עם ענבל אור, מה שם העורך דין שהצעת לי? תעשו את הבדיקות עד הסוף, תבדקו מי העורכי דין, מי מחזיק את הכסף שלכם בנאמנות, תבדקו מה הוא ומי הוא, תבדקו אם אנחנו יכולים לסמוך, תבדקו על החוק, כמו שאמרת כאן בחוכמה רבה, תבדקו את קבוצת היזמים, תבדקו את מי, תלכו לוועד, תבחרו בוועד את האנשים המקצוענים, אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו, אני אם הייתי בקבוצה, לא הייתי מהסס אפילו להציע שחברי הוועד יוכלו לקבל שדרוגים במתנה מכל הדיירים, בתוך הדירות שלהם, רק כדי שהם ירגישו לפחות שהם לא עשו דברים בחינם.
אמרת הרעיון, אמרת הרעיון יפה, צריך באמת ליישם את זה. צריך ליישם את זה, אבל אני אומר את זה למה הרעיון יפה, כי המדינה כרגע מכניסה את כל הנושא של, זה הולך להיכנס, כן, לא יודע מתי זה יהיה, אבל הולך להיכנס כל הנושא של קבוצות הרכישה, הולך להיכנס לרגולציה של משרד המשפטים, כבר יש טיוטות והכל, וברגע שיהיה מסודר, צריך גם להכניס את הדבר הזה.
נו לבד! אני חושב שבן אדם שעושה משהו צריך להרגיש שיש לו תמורה, שמגיע לו משהו. נכון, זה לא, זה שהוא נותן והוא אכפת לו והוא כזה, אבל אם הוא יקבל איזה צ'ופר, זה רק מגיע לו. ואולי בזכות זה גם אנשים שאתה יודע מה, אנשים עסוקים יסכימו לעשות את זה, בגלל שהם ירגישו שיש להם יתרון.
אתה יודע מה הצ'ופר של חברי הוועד? שאם הוא מקצוען, למרות שהוא לא היה כזה, רק הוא ידע ללמוד כל דבר ולזרום, הוא יכול להפוך ליזם לבד. יש את כל הניסיון. הוא יתגלח שלוש שנים על הקבוצה.
אבל אתה יודע שחלק מהאנשים, או שהם עסוקים בתורה, או שהם עסוקים במקצועות אחרים.
כן, אבל יש כאלה שהפכו לתזמים.
ולא כל אחד רוצה להיכנס, ואחרי שהם רואים, סליחה שאני אומר לך, אחרי שהם רואים מה חווה הפרויקט הזה, לא תמיד אתה רוצה להיכנס לביצה הזאת, שאתה לא יודע איזה חול תובעני יש בה. אז תשמע יעקב, אתה יודע, אני... הרבה מאוד פודקאסטים שאני נכנס ואני מקליט ואני מדבר עם אנשים, אתה יודע שיש לי ידע לא קטן, אבל אתה יודע, אנחנו מכירים קצת זמן, ובכל שיחה שהייתה לנו, וזו פגישה לא ראשונה שלנו, אני יוצא ככה עם עוד ידע, וזה כיף שיש לי, אם לי היה ממה ללמוד, אני בטוח שלהרבה מאוד מהאנשים היה הרבה מאוד מה ללמוד, ומי שרוצה לשמוע את יעקב, ומי שרוצה להכיר אותו, הפרטים שלו יהיו תמיד, כמו תמיד, אצלי באתר, בעמוד הקלטה של הפודקאסט, באתר נדלן בקלות, ויעקב רייניץ, אני אמשיך לעקוב אחריך, אני אמשיך ללמוד ממך, אני אמשיך לקרוא את הכתבות שלך ואת המאמרים שלך, ואני ממש שמח שהזמנת אותי, ותודה רבה לך, וארת את עיני כולנו.
תודה לך, צח, על ההזדמנות. שמע, זו הזדמנות תמיד ללמוד מהטובים, ועל הבמה שנתת לי, תודה רבה.
יופי, אני חושב שזה זכייה של כולנו. אז אנחנו נתראה בפודקאסט הבא בנדלן בשידור, ותודה רבה שהייתם איתנו, להתראות.
תודה, תודה.